נאנו חלל עם נתניאל שולצ'ו.
אני עם יונתן גייטמן, שהוא מריקן הליוס. שלום לך יונתן.
שלום, נעים מאוד.
אז אצלך באמת, זו פעם ראשונה שאני מארח כאן סטארט-אפ. באמת ההתחלה שלך לא הייתה שגרתית בלשון המעטה, אתה התחלת בכלל מהנהלה באוניברסיטה הפתוחה, נכון?
כן.
ומשם המשכת לעיצוב תכשיטים.
לא בדיוק, עיצוב מוצר, כן.
ואז איך בעצם התחלתם לעבוד על סטארט-אפ, מתי עלה לך הרעיון?
כן, אז קודם כל רק כדי כן טיפה לעשות סדר ברקע, כי זה יכול להישמע קצת מטעה כזה שהגעתי בלי שום רקע, וזה לא לגמרי נכון. כן, בתחילת השירות הצבאי שלי הייתי עתודאי להנדסת אווירונאוטיקה, למדתי הנדסה כמה שנים, בסופו של דבר הצלחתי לעלות פרופיל קרבי ושיניתי מסלול, אבל כן יש איזשהו קצת רקע, הרבה לימודים שנעשו בצורה לא רשמית, אז זה לא בא משום מקום. ותחום החלל תמיד היה משהו שרציתי לעסוק בו. ובתחילת הדרך המקצועית באמת התחלתי עם עסק לעיצוב מוצר, שם באמת התעסקנו בכל מיני דברים, בין היתר גם במתנות, פרטי אומנות, מוצרים לאוניברסיטאות בארצות הברית, שהם כל מיני giveaways שנותנים לתורמים שלהם, בוגרים שלהם, דברים כאלה. וזה טיפה ככה באמת עיסוקים נוספים אחרים שהיו לי לפני, בנוסף לכמה שנים טובות שביליתי במערכת הביטחון גם. וזהו, פחות או יותר לפני 3-4 שנים החלטתי להרים עם עצמי את הכפפה ולהתעסק בתחום שהיה לי ברור שאני אעסוק בו בסופו של דבר, וספציפית רציתי לעסוק בתחום שבהגה המקצועית נקרא ISRU, In Situ Resource Utilization, ככה קוראים לזה בנאסא, שזה בעצם תחום שכולל בתוכו את כל הטכנולוגיות שמאפשרות להפיק ולהשתמש בחומרי גלם בחלל, בשטח, על הירח, על מאדים או איפה שזה לא יהיה. וככה זה התחיל, אני רוצה שכבר אפשר לצלול ישר לתחילת הדרך, לבאמת איך כל העסק הזה התחיל. אז כמו שאמרתי, בערך לפני, אני יודע, 3.5 שנים, משהו כזה, שהחלטתי להיכנס פנימה לסיפור הזה, אז התחלתי לקרוא ולחקור על תחום ה-ISRU. הדרך הכי טובה להכיר אנשים ובאמת להבין מה קורה, זה פשוט לנסוע לכנסים מקצועיים בנושא, ולפגוש אנשים פיזית, אז מה שעשיתי. והיה לי הרבה מזל שצא לי להיפגש עם מי שניהל את התחום הזה, תחום ה-ISRU בנאסא. ותפסתי אותו ממש חודשיים לפני שיוצא לגמלאות. התחברנו, ובסופו של דבר, כשהחלטנו שמרימים פה באמת עסק ומנסים לפתח את הדבר הזה, אז הוא מאוד שמח על כך ובעצם הצטרף כשותף קטן בחברה. וככה הדבר הזה התחיל. זה שהוא הצטרף, זה נתן לו את הגושפנקה מהצד של נאסא, בעצם שאנחנו לא סתם עובדים על טכנולוגיות שאף אחד לא צריך, אלא זה מיושר עם האג'נדה שלהם. וזה אפשר לנו גם להביא את האנשים והצוות המקצועי כדי לגרום לזה לקרות. זה ככה תחילת הדרך על קצה המזלג.
אז מי באמת פניתם? זה לא, אנחנו לא הגענו לירח באופן פיזי עשרות שנים. איך בעצם מי מתחיל להשקיע בכם, נגיד זה ככה?
כן, אז קודם כל טיפה רקע למי מתכוון להשקיע בזה, כי בעצם באמת למה להשקיע בתחום כזה שהוא נשמע קצת אולי אפילו מדע בדיוני או מאוד עתידני. אז הדבר שאני צריך להבין זה שאנחנו חוזרים לירח, כלומר פרויקט ארטמיס של נאסא, שנאסא מובילה אותו, באמת משנה את התמונה, ואחרי יותר מ-50 שנה מאז שדרכנו לירח בפעם הראשונה, אנחנו עומדים לחדור לשם, ובניגוד למה שהיה אז, אנחנו עומדים הפעם גם להישאר. המטרה של הפרויקט היא להקים תשתיות קבועות על הירח, כדי בעצם לאייש אותם על ידי אסטרונאוטים באופן רציף, ממש כמו שתחנת החלל הבינלאומית שסובבת אותנו מאוישת באופן רציף על ידי אסטרונאוטים יותר מ-20 שנה פה. זה ממש אותו רעיון. המודולים הראשונים של הלונר גייטווי, שזה לומר התחנה הראשונה שעומדת להישלח סביב הירח, הם כבר בבנייה, עתידים להישלח לירח במסגרת חוזה עם SpaceX ב-2024, כלומר זה משהו שקורה בזמן הקרוב, ובאופן כללי הירח עומד להיות מאוד עמוס בשנים הקרובות, רק בחמש, שש שנים הקרובות צפויים כמעט 50 משימות לירח, חלק לא מבוטל מהם זה במסגרת ארטמיס, באמת כדי למפות שטחים על הירח וכדי להתחיל לבסס תשתיות, בין אם זה טכנולוגיות וכן הלאה, כדי לאפשר את הקמת בסיס הקבע שם. זה טיפה רקע להבין שזה משהו שהוא קורה עכשיו, זה קורה בעשור הקרוב, זה לא משהו שהוא מאוד עתידני. יש משקיעים, יש קרנות, יש גופים שמבינים את זה. לדוגמה, מדינת לוקסמבורג עשתה איזשהו מחקר לפני איזה שנתיים או שלוש, וראתה שתעשיית ה-Space Resources, תחום שאנחנו עוסקים בו, עומדת להיות אחת התעשיות המשמעותיות בעשורים הקרובים, והם רוצים בתחום הזה דריסת רגל, לכן הם כבר עכשיו משקיעים בזה. כדי שהחברות הראשונות שעוסקות בזה, אז יהיה להם יד בסיפור. זהו, ספציפית בו בארץ כרגע אנחנו משקיעים על ידי מספר אנג'לים, וסוכנות החלל הישראלית שתומכת בנו, ואפילו משרד האנרגיה שתומך בפרויקט, בגלל הפוטנציאל של הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים, גם כטכנולוגיה פורצת דרך פועל כדור הארץ, ליישומים שמאפשרים הפקת חומר גלם באופן שמטיב עם הסביבה. הרבה חומרי גלם שמייצרים אותם פולטים הרבה גזי חממה, ואנחנו מציעים דרך אלטרנטיבית לעשות את זה בלי.
אבל תוכניות לירח כבר יש עשרות שנים מהפעם האחרונה שהאמריקאים היו שם מתכננים לחזור. אז אתם לא פוחדים שבסוף עוד פעם אמריקאים יגידו אנחנו לא רוצים לדחות את זה בעוד עשור, ואז יכול להיות שגם לא תשרדו עוד עשור כך, שאף אחד לא יגיע.
נכון, אז קודם כל זו שאלה מסוינת. יש שני דברים שהם שונים בעשור הזה ממה שהיה באמת כל העשורים הקודמים. קודם כל, זה בהקשר של נאסה. וזה, יש הרבה מהנדסים חוקרים בנאסה שיעידו על זה, קרא לזה הטרגדיה של נאסה, זה שחבר'ה שם יכולים, צוותים שלמים, מחלקות שלמות, יכולות לעבוד על איזה פרויקט מטורף עם המון כסף ומשאבים, ואז מתחלף ממשל בארצות הברית וזורקים הכל לפח. וזה משהו שבאמת קורה שם, לא מעט, ויש בזה לא מעט סיכון. מה שהפעם הם עשו בניגוד לפעמים קודמות, שהוא שוב, לא, שום דבר לא מובטח ב-100% כמובן, אבל מגדיל משמעותי את הסיכוי שדברים יצאו לפועל, זה שהם הפכו את זה לפרויקט בינלאומי, שהצטרפו אליו מספר לא מועט של מדינות, ובעצם ברגע שהמדינה, כמו ארצות הברית, נכנסת להסכמים בינלאומיים כאלה, היא כובלת את עצמה יותר, כן? שום דבר לא, הוא לא ודאי, כמו שאמרתי, אבל קובלת את עצמה יותר, שזה יותר קשה פוליטית, גיאופוליטית, לצאת, למשוך או לצאת החוצה מההסכם הזה עכשיו. אז זו נקודה אחת. ונקודה שנייה שהיא הרבה יותר משמעותית אפילו, וזה תהליך שמעולם לא קרה עד עכשיו, זה ש... איך ננסח את זה? חברות פרטיות, כמו SpaceX. הם בעצם דוחפות את העגלה עכשיו. טכנולוגיה של SpaceX לצורך העניין, ולא רק הם, יש עוד מספר די גדול של חברות בארצות הברית שמפתחות גם חלליות לירח, גם משגרים, ועוד שלל טכנולוגיות שיאפשרו את הדבר הזה. הם עושות את זה כרגע עם המון תמיכה של נאסה, אבל במטרה גם להיות בלתי תנועי בנאסה בסופו של דבר. חלק מהחזון של SpaceX. כלומר, הם עושים את מה שהם עושים בשביל ארטמיס, וגם בלי קשר לארטמיס. והטכנולוגיה שמפתחים היא game changer בקנה מידה שאפילו אנשים בתעשייה לא, כנראה לא לגמרי מבינים, חלק כן, חלק לא. ואני חושב שזה בהחלט מגדיל צורה דרמטית את הסיכוי שהדברים האלה יצאו פועל, ואני אפילו אומר יותר מזה, הרבה יותר מהר למה שאנשים חושבים כרגע.
זה איך באמת אתה לפחות רואה את הירח עוד עשור, נראה בתי מלון פשוט, נראה בתי מלון, נראה בסיסים, נראה מכונות חמצן שלכם, איך בדיוק אתה, לפי הראייה שלך אתה רואה את הירח?
כן, תראה, בעשור, 10-20 שנה קרובות זה כנראה יהיה פחות סקסי כמו שזה נשמע, בתי מלון, דברים כאלה, יכול להיות שכן, אני מקווה שכן, אבל אם להיות יותר ריאליים, זה כנראה יהיה כל מיני בסיסים קטנים מסוגרים, אולי קצת דומה למה שיש באנטארקטיקה. בסיסים שהם לא לגמרי רחוקים מלהיות self-sustained, שהם צריכים אספקות שוטפות מכדור הארץ. חלק, כלומר כל האקוסיסטם הזה שיהיה על הירח, הוא דורש מספר לא מבוטל של טכנולוגיות ומערכות כדי שהעסק הזה יעבוד. החל כמובן ממערכות השינוע, שזה חלליות, משגרים, ששגרו וישנו אסטרונאוטים וציוד וחומרי גלם מתכלים מכדור הארץ לירח, לונר גייטווי בדרך, כן או לא, לא יודע. תקשורת לוויינית, GPS, רוברים, דחפורים, כמובן טכנולוגיות כמו שלנו שמאפשרות הפקה של חומרי גלם. אנחנו ממוקדים כרגע להפיק חמצן, כי זה חומר הגלם שיצטרכו כנראה הכי הרבה ממנו בפער די משמעותי. לא בשביל לנשום, בשביל דלק רקטות. בנייה של מערכות, אחסון, אפילו טנקים, כאילו אוקסיג'ן טנק, כאלה קונטיינרים, מיכלים, סליחה, שיכילו את החומרי גלם האלה, זה הכל טכנולוגיות שצריכות להיות מפותחות, צריכות, זה, והפיל בחדר שלא דיברתי עליו, הוא אולי אחד הגורמים הכי משמעותיים, זה אנרגיה. צריך המון אנרגיה לתהליכים האלה, במיוחד לתהליכים כמו שלנו, מפיקים את האנרגיה הזאת, אם זה אנרגיה סולארית, אם זה אנרגיה גרעינית, יש הרבה טכנולוגיות והרבה שחקנים, חברות, גופים, סוכנויות שעובדים על הדברים האלה מכל הכיוונים השונים. וזה מאוד מרגש, אני חושב, לחיות בימים האלה, שהדברים האלה, הדברים האלה אשכרה קורים. כלומר, זה באמת קורה. אנחנו לא נחשפים להכל, כי זה עדיין טכנולוגיות שעוד לא הוכיחו אותם על הירח, אבל בתור אחד שמאוד מחובר לחברות האלה, לארגונים, לגופי מחקר שמפתחים את הדברים האלה, הבשלות הטכנולוגית מתקדמת בצורה מטאורית הרבה יותר ממה שהיה עד היום.
איך בעצם באופן כללי עובד המכונה הזאת?
מה שאנחנו עושים. אז אנחנו משתמשים בתהליך אלקטרוכימי, שבאנגלית נקרא molten oxide electrolysis, או אנחנו קוראים לו molten regolith electrolysis. מה שבפשטות זה אומר, זה שאנחנו מתיחים את חול הירח, שהוא בסוף עשוי מסופה של מינרלים, אפשר לפרק אותם לתחמוצות. בשתי מילים אולי על תחמוצות, כדי להבין את התהליך, תחמוצת זה בעצם חומר, כלשהו כמו ברזל, סיליקון, טיטניום, אלומיניום, שקשור כימית לחמצן. רוב החומרים בטבע נמצאים ככה, זה ככה הטבע אוהב את זה. גם על כדור הארץ, גם על מאדים אגב, לא רק על הירח. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מתיחים את החול, מתיחים את התחמוצות האלה, ומבצעים, מעבירים דרך החול המותח, זרם, מבצעים בו אלקטרוליזה. וזה מאוד דומה לקונספט של אלקטרוליזה של מים, זה אולי משהו שהוא קצת יותר מוכר, שככה מפיקים חמצן ומימן. אז אותו קונספט, רק אלקטרוליזה של חול מותח, של לבה, אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא באמת לבה, אבל לשם ההבנה. על ידי האלקטרוליזה הזאת אנחנו מפרידים את החמצן מהחומרים אליו הוא קשור, ברזל, על הירח מה שנפרוץ זה תחמוצת ברזל, תחמוצת סיליקון, תחמוצת אלומיניום, תחמוצת טיטניום, אז ככה אנחנו מצד אחד מקבלים על אלקטרודה אחת חמצן שמבעבע החוצה, ואותו אנחנו עושים, ועל האלקטרודה השנייה אנחנו מקבלים את המתכות שנוצרות לנו כתוצר לוואי, ברזל, סיליקון וכן הלאה. מה שנגעתי כשזרקתי בשתי מילים מקודם, אז הסיפור הזה גם רלוונטי לכדור הארץ. פה על כדור הארץ אנחנו יכולים להשתמש באותו תהליך, רק שהמוצר שלנו יהיה הברזל או הסיליקון והתוצר לוואי יהיה חמצן, שזה משמעותי, כי בדרך כלל בתהליכים האלה פה על כדור הארץ, שמייצרים את החומרים האלה, כמו ברזל או סיליקון, התוצר לוואי הוא פחמן דו-חמצני. אז יש לנו פה גם תהליך אלטרנטיבי, שהוא יכול מאוד להועיל פה על כדור הארץ.
זה איך בעצם אתם בודקים שזו בעדיין לכם הרי כמויות של החול ירח?
כן, אז באמת, זה לא רק אגב חול ירח שצריך לבדוק איתו, אנחנו בעצם מדברים על איך אנחנו עושים סימולציה של סביבת הערך, כדי לוודא שהתהליך שלנו עובד כמו שצריך. אז כמו שאמרת, הדבר הראשון זה חול ירח. יש חול ירח, לנאסה יש בערך 400 קילו של חול ירח, שהם הביאו חזרה ממשימות אפולו. אנחנו לא משתמשים בחול ירח הזה, כמובן חול שאין אליו גישה, כדי לקבל גישה צריך להגיש בקשות מיוחדות, דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל בוא נאמר במקרה הכי טוב, נקבל אולי 2 גרם, וזה כרוך בכאב ראש משמעותי. מה שכן אפשר לעשות, וזה מה שאנחנו עושים, יש מספר גופים, גוף שאנחנו עובדים איתו זה אוניברסיטת מרכז פלורידה באורלנדו, מול קנדי ספייס סנטר, מרכז החלל קנדי, שמייצרים מה שנקרא סימולנט חול ירח, שזה בעצם חול שמייצרים אותו פה על כדור הארץ, והוא מחכה בצורה די טובה ומספקת את התכונות של חול הירח, בין אם זה בהרכב הכימי, פיזי, מגנטי, תלוי מה מטרת הניסויים. במקרה שלנו, אכפת לנו בעיקר כמובן מהכימיה, מהמבנה המינרולוגי והכימי של החול, ובאמת מספקים לנו כל מיני סוגים של חול, זה לא רק סוג אחד, גם אזורים על הירח שנקראים היילנד, שזה אזורים הבהירים יותר שאנחנו רואים על הירח, שהם יותר עשירים בתחמוצת אלומיניום נגיד, ופחות בתחמוצת ברזל וטיטניום, והאזורים הקיים יותר שנקראים מארה, שזה אזורים שהם יותר עשירים בתחמוצת ברזל, חלקם גם יותר עשירים בתחמוצת טיטניום. בכולם יש הרבה מאוד תחמוצת סיליקון, זה תמיד חומר מאוד נפוץ, גם על כדור הארץ אגב. זה בעצם סיליקה, זה החול הלבן שיש לנו בים, זה אותו דבר. אז זה מבחינת החול. בנוסף, אנחנו צריכים לדעת לסמלץ את הוואקום בחלל, על הירח, שהוא די משמעותי. זה אנחנו יכולים לעשות עם תאי וואקום, עם השאבות שיש לנו, את הטמפרטורות שיש שם. אם יש לנו מערכות שיש בהן אלקטרוניקה, צריך לסמלץ גם קרינה ודברים כאלה, לראות שמערכות עומדות בזה. צריך לשגר את המערכות האלה, אז צריך לסמלץ את סביבת השיגור, את הסביבה הדינמית של רעידות ועלמים ודברים כאלה. והדבר האחרון, שאותו הכי קשה לסמלץ, זה הכבידה על הירח. הכבידה על הירח היא שישית מהכבידה על כדור הארץ, ויש בעיה משמעותית לסמלץ את זה, ואנחנו יודעים בוודאות שזה מאוד ישפיע לנו על התהליך. זה דרך שאפשר לעשות את זה, זה אחד על ידי טיסות פרבוליות פה על כדור הארץ, שכשיושבים במטוס, המטוס זורק את הגעים קדימה וצולל למטה, אז אפשר בעצם יוצר פרבולה עם רוחב מסוים, לשלוט ממש באיזה כבידה נרגיש בתוך המטוס, החל מ-0 כבידה עד אפילו גם 2G, 3G, אם זה עושים נסיקות חזקות. הבעיה שזה נותן לנו כבידת ירח לזמן די קצר, של פחות מדקה, שזה לא מספיק לתהליך שלנו. עוד אפשרות שאנחנו עומדים ללכת עליה זה על ניסוי בתחנת החלל, לקראת סוף שנה הבאה, שאנחנו מתכוונים לבצע. ששם בעצם במערכת שמסתובבת, כוח צנטריפוגלי נוכל לסמלץ לאורך זמן ממושך את כבידת הירח, ולראות איך היא בעצם משפיעה על חלק מהתהליכים שמעניינים אותנו בתוך התהליך שלנו. ואין מנוס, סופו של דבר נצטרך לעשות ניסוי על הירח פשוט, שזה משהו שאנחנו מתכוונים לעשות עוד בערך 3-3.5 שנים, כדי לראות איך זה משפיע.
עכשיו יש מצב גם שהחמצן שיש בכל ירח, אני אשחק את זה אחרי זה יותר טוב, טוב שהחמצן שיש על הירח הוא תוצר לוואי של כדור הארץ, שיש מצב שתגיעו לשם, תגלו שזה לא עובד גם.
שנגיע וזה לא עובד. תראה, אנחנו מסתמכים סופו של דבר על אלקטרוכימיה, שאם בסוף יורדים לרמה הכי נמוכה זה פיזיקה. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהפיזיקה והטבע עובד אותו דבר פה ועל הירח ובכל מקום אחר בגלקסיה, אז סביר להניח שזה יעבוד. השאלה זה האם באמת החומרים על הירח הם לא מה שאנחנו חושבים. זה אולי באמת יכול להשפיע ולהקשות. נכון לעכשיו, לפחות על פי מה שהביאו במשימות אפולו, נראה שיש הבנה די טובה לגבי איזה חומרים, כלומר מה החומרים שנמצאים על הירח. כמובן שנגיע למקומות שאפולו לא היו בהם, אולי נתקל בדברים חדשים, מוזרים, לא יודע. אבל הנחת המוצא היא שהירח הוא יחסית יותר הומוגני מכדור הארץ בהתפלגות החומרים עליו, בגלל שאין בו כל מיני תהליכים גיאולוגיים שקורים על כדור הארץ, שגורמים, כדור הארץ יש לנו מצבורים של חומרים מסוימים, של מכרות, שאנחנו בסופו של דבר הופכים אותם למכרות וקוראים שם את החומרים האלה. על הירח זה פחות קורה. שוב, יכול להיות שנתבדל ונגלה דברים חדשים ומעניינים שם, ונכון עכשיו זה לא סביר, וסביר להניח שאם זה עובד פה על כדור הארץ עם הסימולציות שאנחנו עושים, זה כנראה יעבוד גם על הירח, בסבירות מאוד גבוהה.
כרגע אתם עוד 3 שנים מתכוונים לעשות את הניסויים הראשונים שלכם, נכון?
על הירח, כן. ניסויים עשינו כבר בשנתיים האחרונות, לא מעט פה על כדור הארץ.
איך אתם בעצם הולכים לעשות את זה עם נאסא, עם עצמאית, איך זה בעצם עובד? כן. אז הפרוצדורה.
אז אנחנו כרגע, יש לנו מספר שותפים, שאנחנו בהסכמים איתם. לצערי, אני עדיין לא יכול לחשוף מי, למה וכמה, זה משהו שנוכל לעשות רק עוד מספר חודשים, כל מיני שיקולים מסחרים של השותפים האחרים שמעורבים בזה, אבל בוא נאמר שיש לנו כבר חללית שאנחנו צפויים להשתגר עליה על הירח עוד כ3 שנים.
תוכניות למאדים יש גם?
אין משהו קונקרטי. אני כן אומר שהתהליך שאנחנו עובדים עליו הוא אוניברסלי ומאפשר הפקה של חמצן גם על מאדים. אנחנו גם מוכיחים את זה באמצעות זה שיש לנו סימולנט חול מאדים במעבדה, לא רק סימולנט חול, אנחנו עובדים איתו ורואים שהתהליך הזה יכול לעבוד גם עם חול מאדים.
עכשיו, אני אגיד את זה מראש, אתה לא יכול להתייחס באופן ספציפי, כנראה באופן כללי, יש נטייה לישראלים לחלום על האקזיט הגדול. דול, יש משהו עושכם בכיוון?
לא, אנחנו ממש לא מחפשים פה אקזיט, המטרה היא לא, כלומר זה נחמד לעשות כסף אם הדבר הזה מצליח כמובן, עוד לא התנגד לזה, אבל המטרה היא לאפשר, לפתח טכנולוגיה מאפשרת, ולהיות חלק מהקמת התשתיות על הירח ועל מאדים, זו המטרה, אני פה שום מטרה לעשות איזשהו אקזיט מהיר, כנראה שיש דרכים הרבה יותר קלות לעשות אקזיט מלהחליט למכור חמצן על הירח. אם הייתי בונה רשימה, זה כנראה היה אחד האחרונים ברשימה. שוב, כאילו, השאיפה שלנו היא ללכת עם זה עד הסוף, לגדול, לצמוח, פתח מערכות, להגדיל את המערכות האלה, בסופו של דבר להקים מערכת מסחרית על הירח, ובאמת למכור חמצן. ממש ללכת עם זה עד הסוף.
שנייה רגע לפני שנגיע לסיום, יש לך עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו שאולי פספסתי? או שרצית לציין?
לא נראה לי
שאני
אמרנו
את זה יפה. אחרי זה, אני אעשה את האר, ואז אני די מה, לפי הכל, איפה לחתוך את זה. אוקיי, אז אנחנו מגיעים לסיום, יש פינת המלצות בסוף. אם מישהו רוצה לעבוד אצלכם, אתם מחפשים עובדים?
כרגע לא, אבל אנחנו צפויים לגייס עוד כ3 חודשים בערך.
יש איזה מימון משמעותי ב3 חודשים, או שזה משהו שאתה לא יכול להגיד?
בתהליך.
אם מישהו סתם רוצה לראות סרט, ספר, סדרה, אני אנחנו כן. בבית, יש לך המלצה?
כן, אז לא יודע אם זה משהו שהמליצו עליו כבר אצלך, אבל סדרה ממש 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 מומלצת, The Expanse, באמזון, אפשר לראות אותה. סדרה על האנושות, עוד איזה 200 שנה בערך, 200 או 300 שנה, על פוליטיקה ודינמיקה בין בני אדם שחיים על כדור הארץ, מאדים ובחגורת האסטרואידים. מה שפשוט מאוד נחמד בסדרה הזאת, נעבר לזה שהיא עשויה מצוין, וקאסט שם מדהים, ועלילה מעולה, זה שהם ממש פנאטים בהקשר של לדבוק לפיזיקה, ולאיך שדברים באמת צריכים להתנהג בחלל, שזה מאוד משמעותי, ולא רגיל לראות, אז זה כיף לצפות בזה, זה ממש מומלץ, וספר, כן, יש כל מיני ספרים נחמדים, שהם לאו דווקא יותר מדי מוכרים לקהל הרחב אולי, אז כבר כאלה שווה להמליץ אני מניח, יש סדרת ספרים ממש מעניינת, שנקראת The Three Body Problem, נכתבה על ידי סופר סיני, ולמה זה מעניין? כי יש ספרי, יש סיפרות מדע בדיוני מדהימה, כן? אבל בסופו של דבר כמערבים, הרבה דברים די חוזרים על עצמם, אותו שטנץ כזה, והסופר הסיני הזה הוא, מעבר לזה שהעלילה שם היא מטורפת ומדהימה וזה, גם כל התפיסה וכל הנקודת מבט על העולם היא כל כך שונה, כי התרבות שם כל כך שונה, שזה גם יוצר עלילה בלתי צפויה בעליל, וסיפור ממש ממש מגניב.
ולסיום באמת אנחנו מסיימים כאן עם שיר בסוף, מה השיר שלך?
מה זה?
אני אומר אנחנו לסיום מסיימים כאן עם שיר, מה השיר שלך?
השיר שלי, נו, מייג'ר טום ודייוויד בוי.
בוי, אוקיי? אהה. אוקיי, תודה רבה לך.
תודה לך.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Major Tom to ground control. I'm stepping through.